כן, נבואה מהם שבע מצוות בני נוח. המצווה השביעית היא עבר מן החי. מה המיוחד בעבר מן החי? מה הכוח בנפש שזה מורה? הרי ממילא אני אוכל את הבהמה. מה זה משנה? אם אכלתי אותה כשהיא עדיין בחיים או כשהיא מתה? אלא זה עניין של סבלנות. הסבלנות היא מהמאפיינים של האדם לעומת החייתיות הטבעית. אמנם יש בעלי חיים שממתינים אחרי שהם טרפו את הבהמה, ממתינים איזשהו זמן לפני שאוכלים אותה, אבל זה משיקולים קולינריים. כן? הם צריכים שזה קצת יתפרק. מה שאין כן אצל האדם, זה בא להורות על התגברות על התאווה. כן? שזה מראה על ההתעלות של האדם מעל החומר. והשביעי בחומר האדם, שממנו החמדה, ואינו יכול להמתין עד שישחוט. וזהו החמדה שהוא בא מן החומר, שהוא חסר תמיד. ולכך הוא תאב ומחמד להשלים חסרונו. זאת אומרת, הרצון למלא חסרונו, זה בא מהצד החסר שבאדם. מהו הצד החסר שבנו? החומר הוא הצד החסר. ויש הגדרה של, למשל, הרב אשלג, בעל הסולם, מה זה, מה הגדרה של החומר? הרצון לקבל. אם נדייק, הרצון אך לקבל, או אם תרצו לקרוא לזה, הרצון לקבל על מנת לקבל. כן. ואמר, בא אדם וחטא בחמדה, שלקח הפרי, כלומר, הרי אצל אדם הראשון לא הייתה מצוות עבר מן החי, היו שש מצוות הראשונות, ובמקום המצווה השביעית של עבר מן החי, הרי עבר מן החי זה רק למי שממילא אוכל בשר. מכיוון שאדם הראשון ממילא אינו אוכל בשר, אז הוחלפה אצלו המצווה של עבר מן החי, או הוקדמה אצלו המצווה באיסור אכילת עץ הדעת. עץ הדעת, נכון? מה? ודאי ששייך צער בעלי חיים. אבל צער בעלי חיים זה גם שייך בצער האדם. הרי יש איסור שפיכות דמים כבר. נכון? כלומר, צער בעלי חיים כלול באיסור שפיכות דמים. כן, אם אני מצייר אדם, ברור שאני ציירתי בעל חיים, כן? האדם הוא גם בעל חיים. אז כך שהרגישות הזאת לצערו של החי, זה כבר קיים מצד איסור שפיכות דמים. כן. ואמר, בא אדם וחטא בחמדה, שלקח הפרי שהוא נחמד לו, נסתלקה שכינה לרקיע הראשון. בא קין וחטא בשפיכות דמים. כן, עכשיו המהר"ל כאן מפרט מה שלא היה כתוב לפני כן. כן, הגמרא, המדרש שהביא המהר"ל לאל, דיבר על זה שחטאו הדורות. ולכן הסתלקה שכינה בשבעה ריקים. אבל מה שהמהר"ל כאן הוסיף זה ההקבלה בין החטאים לשבעת החטאים של מצוות בני נוח. מובן? טוב. ואמר, בא אדם וחטא בחמדה שלקח הפרי שהוא נחמד לו, נסתלקה שכינה לרקיע הראשון. בא קין וחטא בשפיכות דמים. נסתלקה השכינה לרקיע השני. בא דור אנוש וחטאו בעבודה זרה, כמו שאמרו חכמים, פרק כל כתבי, כל שומר שבת מחללו ושם יכלה, אשרי אנוש יעשה זאת, כל שומר שבת, כי הלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כמו דור אנוש, מחול לו, שנאמר מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. ודורו היה הראשון שעבד עבודה זרה, דכתיב, אז אוכל לקרוא בשם השם, נסתלקה שכינה לרקיע השלישי. מעניין, הפסוק הזה. כבוד הרב, בוקר טוב. נראה לי שהנזקקות לאכול עבר מן החי היא פרקטית, ולא דווקא חוסר סבלנות. שכן, איך יאכל אדם בודד פרה שלמה? יאכל בינתיים רגל אחת או זנב? זה נכון. נכון. זה, למעשה, זה מה שהיה קורה בתקופות שלא היו מקררים. שלא היו מקררים, אז אנשים היו דבר כזה שהיה מקובל בכפרים באירופה עד לפני לא הרבה זמן. מישהו סיפר לי שהוא ראה את זה. שהיו לוקחים חזיר וחותכים לו את הרגל ותופרים כדי לאכול את הרגל בלבד. לאחר זמן היו קורטים לו את הרגל השנייה ותופרים, ואחרי זה את השלישית ותופרים, ורק אחר כך אוכלים אותו. כן, זה נכון שזה נעשה בגלל שלא היה להם אמצעים לשמר את הבשר. זה נכון, זה נכון. אבל נראה שבכל זאת יש גם צד של פראיות בדבר הזה. כן? של בקשת ההתחברות אל החיות של הבהמה בטרם עברה את המוות. עכשיו, לגבי דור אנוש. מה שנאמר כאן על דור אנוש בכל זאת דורש בירור. יש פסוק מאוד חמוד בתורה, נכון? ולשת יולד, גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. איזה פסוק יפה, התחילו לקרוא בשם השם, חמוד. מה אומרים חזל? עבודה זרה. מה יש להם לחזל? לקחו אחד כזה נחמד, הפכו אותו לעובד אלילי. למה כשאצל אברהם אבינו כתוב, ויקרא שם, שם אברהם, או אברהם, בשם השם, חזל אומרים, מצוין, כל הכבוד, קורא בשם השם. מסכן, אנוש, החל לקרוא בשם השם, אומרים, עבודה זרה. מבין את השאלה שלי? אתה מבין את השאלה שלי? כן, מה? אני רוצה להבין, מה גרם לחזל לומר על הפסוק הזה שזה עבודה זרה? זה לכאורה לא פייר, נכון? יכול שאנוש יתכוון לטובה. אלא מה? תגידו לי, אוכל מלשון חולין, נכון? מלשון חולין, חילול, שהתחילו לקרוא שם שמיים על העצים ועל האבנים. ככה מודפס ברשי. הבעיה היא שרשי בחיים שלו לא כתב את זה. זה הוכנס מאוחר יותר בתוך רשי, בכתבי היד זה לא נמצא. זה רשי מאוחר. זה ברור שרשי לא היה כותב דברים כאלה. כי אוכל זה לא מלשון לחלל, אלא זה מלשון... זה מלשון? התחלה. התחלה, יפה מאוד. אוכל, זה מלשון להתחיל. לכן לא ייתכן שרשי יסביר אוכל מלשון חולין. רשי הוא מפרש לפי פשוטו של מקרא. אלא הסבר הוא פשוט. כך הסביר הרב אשכנזי. התחילו ולא גמרו. ברגע שאתה מתחיל לקרוא בשם השם, זאת קריאה חלקית. זה היסוד של עבודה זרה. ברגע שאתה לוקח ערך אחד ולא כולל בו את כל הערכים, אז זה עצמו עבודה זרה. פשוט מאוד. אם היה כתוב אז קראו בשם השם, או קרא בשם השם, לא היה לחזל מה לומר על זה. אבל ברגע שכתוב הוכל, כל התחלה היא רק חלקיות, היא חילול, בהגדרה. ולכן יש קשר בין הוכל לבין חולין. כן. לכן אנחנו מוכרחים לומר שהעבודה זרה הזאת, שהייתה בהתחלה, הייתה הכרחית. כלומר, אף על פי שעבודה זרה היא תועבה והיא שיקוץ, אבל אנחנו מבינים שלא הייתה ברירה לדורות הראשונים של האדם, אלא לעבור דרך השלב הזה. זה כמו שיש איגרת מאוד חשובה של הרב קוק, איגרת ממדלת, נשלחה לרב שמואל אלכסנדרוב. רב שמואל אלכסנדרוב היה חבר נאורים של הרב קוק, שהיו לו כל מיני הסתבכויות דתלשיות, לא יודע בדיוק עד איפה זה הגיע, אבל היה לו כל מיני בעיות כאלה. הוא היה מתכתב עם הרב קוק. היה אדם עמוק מאוד. אז הרב קוק באמת כותב לו תשובות עמוקות מאוד. ובין היתר הרב אומר לו שעל מנת להעלות את האדם מן הפראיות הקדומה שלו, הוא היה זקוק להמוני יראות. והמוני היראות הם העבודות הזרות למיניהן. אדם צריך להתיירא מזה שהמעשים שלו יעמדו למשפט. שיש מישהו שיבדוק את מה שהוא עושה, שהוא מחויב כלפיו. ובגלל זה, זה טוב, אומר הרב קוק, שהיו כל האלילים האלה. עד שהגיע הזמן שבא אור ישראל בטהרתו, והוא ביטל את כל היראות והחליף אותם ביראה אחת. אבל אומר הרב קוק, הדבר הזה היה טוב רק אחרי שהיראות הראשונות פעלו את פעולתם. במילים אחרות, אם אברהם אבינו היה שובר את הצלמים מוקדם מדי, במקום לקדם את האנושות, הוא היה משיג אותה אחור. מובן? טוב. לכן זה טוב שזה הגיע בשלב מאוחר. אגב, יש לזה בסיס בדברי הראב"ד. הראב"ד, בהשגות שלו על הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, כשהרמב״ם שמה מתאר את אברהם אבינו בתור הראשון שהאמין בשם, והראשון שלחם נגד עבודה זרה, והראשון שכתב ספרים נגד עבודה זרה, שואל הראב"ד, ומה עם שם ועבר? אז הוא אומר, שמה לא נזדמן להם לשבור הצלמים. מה זה אומר? אז זה אומר שברחוב של אברהם אבינו הייתה חנות של עבודה זרה, לכן הוא שבר. אבל ברחוב של שם ועבר, הם לא שמו לב, לא הייתה שם חנות, ולכן הם לא שברו. שכנע? לא. אז מה, הראב"ד סתם אומר? מה זה לימוד זכות? לימוד זכות צריך עם היגיון לפחות. זה משהו שישכנע. משהו, יפה. כלומר, כנראה, מתכוון הראב"ד למשהו יותר עמוק. שהם הרגישו שזה עוד לא הזמן. זה לא הזמן לשבור את הצלמים. כי אם הם ישברו בשלב הזה, זה מסוכן. אברהם עשה שיפוט, שיקול דעת, שהגיע הזמן לשבור. יש הצגת תיאטרון על אברהם אבינו, שמובאת בהקדמה של דוקטור יהודה אבן שמואל לפירושו למורה נבוכים. ששם רואים את אברהם שובר את הצלמים, וכהני עבודה זרה תולשים את שערותיהם וקורעים את בגדיהם, ואומרים, קץ האמונה הגיע, קץ האמונה הגיע. ואברהם אומר להם, אתם אומרים קץ האמונה, ואני אומר התחלת האמונה. כלומר, זה לא פשוט. איזה משברים פסיכולוגיים אברהם גרם כשהוא שבר צלמים. זה אחריות זה. מה הוא עשה לילד שכבר הכין איזה מנחה לאליל, פתאום רואה את האליל שבור. אתם מבינים מה שזה עשה לו? כל העבודות הסוציאליות שהיה צריך אחר כך כדי לשקם את הילד הזה ואת המשפחה שלו, כל זה אברהם לקח על עצמו. כן, זה לא פשוט. טוב. כן. נכון. יש במזרח אסיה, אתה צודק שזה עד היום, כל הדברים האלה מקובלים, אבל איך אומרים, מעשה אבותיהם בידיהם, זה נותר להם כזכר. זה יותר נאמנות פולקלורית. נכון, הם מאמינים בזה, הם ממש עובדי עבודה זרה. אבל זה עבודה זרה שהיא ההד של משהו שפעם היה חי, ונותר מזה איזשהו ריח. כן. שאלה. אז אנו צריכים לאבד צלם אנוש או לא? נהניתי מן ההלצה. תודה. באמת, אכן היה משעשע. העבודה זרה, בכל זאת, היא עדיין שורדת. כן, נכון. נכון, אבל עבודה זרה של היום זה לא עבודה זרה של פעם. איך אומרת הגמרא? מעשה אבותיהם בידיהם. זה כבר לא רציני. כן? אפילו בהודו, יש היום אצל ההינדואיסטים, שהם ממש עבודה זורה בהידו, כן? אז זה שמה ניסיונות של פרשנות מונותאיסטית. אומרים, אנחנו לא מתכוונים באמת לכמה צדדים של האל האחד, ובעצם הכל מכוון לאחד, וזה. זה בהשפעת הנצרות, אגב, שהם אומרים את זה. כן. טוב, בא דור המבול, וחטאו בגזל. דכתיב בפירוש, ותמלא הארץ חמס. ואין חטא מפורש בהן, רק זאת. כן, יש כל מיני חטאים אחרים שם שרימוזים, אבל החטא המפורש בה כתוב, זה הגזל. מלאה הארץ חמס כתוב. נסתלקה שכינה לרקיע רביעי. בא דור הפלגה וחטאו בברכת השם שאמרו, נבנה לנו עיר ומגדל ונעשה עמו מלחמה. וזהו ברכת השם. נסתלקה שכינה לרקיע חמישי. אגב, צריך להבין, מה זה החטא הזה של ברכת השם? למה שאדם ירצה לגדף? מה מניע? הוא כועס, נכון? הוא כועס על אלוהים. יש לו כעס, כן? אבל זה, וזה, אז, אז, אם ככה זה רגשי. ומה שקפת העולם של המגדף? המגדף. אני פונה עכשיו לצד השכל שבו, מה? יפה, יש לו תפיסה פסימית. בעצם כשהתורה אסרה את הגידוף, היא אסרה להיות פסימי. מי שאומר שהעולם רע, הוא בעצם מגדף. ומי שמגדף, זה בגלל שהוא חושב שהעולם רע. נכון? כלומר, מי שפסימי, לא יכול לומר שהוא מאמין. בהגדרה. כן, מה אתה אומר? נכון. ממש לא. חז"ל לא אמרו שזה רע שהאדם נולד. הביטוי בחז"ל הוא נוח לו לאדם שלא נברא. זה הרבה יותר נוח. תאמין לי שהרבה יותר נוח לשבת מאשר לעמוד. לשכב מאשר לשבת. זה יותר נוח. נוח לו שלא נברא. מי שנברא. כן, אבל חז"ל לא התווכחו בכלל על פסוק בתורה שאומר וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. נכון? כל, שני הצדדים ידעו שכתוב בתורה והנה טוב מאוד. אלא השאלה מה נוח. כלומר, הקדוש ברוך הוא שופט שהכל טוב. יכול להיות שאני אישית יותר נוח לי לא להיות כאן. כן? אבל זה מצד הטוב, אני פה. לכן אומרת הגמרא, ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיו. הוא חייב לעבוד על זה. כן? ברור. יש אגב שאלה, אם זה נכון מה שהקדוש ברוך הוא אומר, שהכל טוב, אז מה גורם שיש אנשים שחושבים שהכל רע? איך זה יכול להיות? מה, הם לא קראו בתורה? הרי אלוהים, כשהוא אומר, וירא אלוהים כי טוב, יודע מה שהוא אומר, לא? אבל אלוהים אמר שזה טוב. התשובה היא שיש במעשה בראשית פסוק אחד שאומר שהכל רע. וזה נובע משם. מה? יש פסוק שבו כתוב במפורש שהכל רע. אבל רע מוחלט. שנאמר, ויומר השם אלוהים לא טוב. עכשיו כשכתוב לא טוב, זה לא רע. זה יותר גרוע. כי אם אתה אומר רע, זה לא אומר שאין טוב. אבל אומר לא טוב, סימן שאין שום טוב. זה הרע המוחלט. ויומר השם אלוהים לא טוב. לא, תסתכל טוב טוב במילה לא טוב, ותראה שמה שמתחת למילה טוב יש תביר. נכון? מה זה תביר? זה הפסקה, זה פסיק. זה פסיק, זה כמו פסיק. נכון? ויאמר השם אלוהים לא טוב, פסיק. כלומר, זה כאילו הסתיים בזה המשפט. מה גרם לאמירה הזאת? היות האדם לבדו, זה גרם לאמירה שהכל לא טוב. כן? כלומר, ויאמר השם אלוהים לא טוב, מה לא טוב? הכל לא טוב. ומה גורם לזה? היות האדם לבדו. כלומר, יש לפעמים מצב שבו האדם מחוסר דיאלוג. ברגע שאין דיאלוג, אז הכל רע. לכן אמרו חז"ל, או חברותה, או מיתותה, או חברות, או מוות. בסדר? זה מעניין שהתורה כבר דאגה למחשבה הזאת. כן. נכון. בשואה אתה מדבר על משהו מיוחד של הסתר פנים. כשיש הסתר פנים, תגיד שהכל טוב. אני הכרתי יהודי צדיק שעבד ביערות בזמן שהיה במחנה השמדה. הנאצים היו לוקחים כמה צעירים לעבוד ביער. ועבדו שם כמה שעות, הגיע הזמן תפילת מנחה והם התפללו מנחה. בזמן שהשומרים היו קצת רחוקים, פעלו מנחה. והם היו זוכרים בעל פה את הנוסח, כמובן שלא היה להם סידורים. היו משרי יושבי ביתך וכו' וכו', והיו מדלגים על הפסוק, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זה מעניין. זה סימן שהם אנשים שידעו להתפלל. זה מעניין. היום, טוב, אי אפשר להגיד את הפסוק הזה. היו מדלגים עליו. טוב. איפה אנחנו? בדור הפלגה, כן, אז איפה היינו? כן, כן, בדור הפלגה וחטאו בברכת השם, שאמרו, נבנה לנו עיר ומגדל ונעשה עמו מלחמה, וזו ברכת השם, נסתלקה שכינה לרקיע חמישי. אנחנו עדיין בעמודה הימנית, נכון? שתי המילים האחרונות של העמודה. עמדו סדומים, ואז פיפס, אנחנו עוברים מהר לראש העמודה השמאלית. וחטאו בדין, כן? מה החטא של הסדומים? זה מעניין, מה הוא רואה כחטא? שהם לא עשו דין, לא? כמו שמבואר במעשה, מעשה מאשר סופר עליהם, ומה שהיו דייני סדום עושים, ואיך היו דנים? נסתלקה שכינה לרקיע שישי. יש כל מיני אגדות על זה. שאדם היה תולש את האוזן של חמורו של חברו. כן, לוקח את החמור, תולש את האוזן. בא אותו אדם לפני בית דין, לסדום, תחזירו לי, אומר, אין בעיה, החמור יישאר אצל חברך עד שהאוזן תצמח. זה, זה דין של סדומים.
זאת אומרת, קיבלו את הרעיון של
דין,
נכון,
בית דין הפוך. ומה ש... כן. עמדו מצרים, מצרים בימי אברהם, וחטאו בעריות. כמו שמבואר במעשה מצרים, דכתיב, כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה לא תעשו, ושם זה רשימה של עריות. ובשביל כך לא אמר פרעה, הנה ארצי לפניך, כמו שאמר אבי מלך. כן, הרי כשאבי מלך מחזיר את... את שרה לאברהם, אז הוא אומר, הנה, או לא, כשהוא דווקא אומר ליצחק, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך, שב. מה שאין, כן, פרעה, כשהוא מבין ששרה היא אשת אברהם, הוא מוציא אותו ממצרים. למה? הוא מבין, אי אפשר להשאיר אותו פה. כן? כמו שאמר מלך, מפני שאמר, המצרים שטופי זימה הם, הסתלקה שכינה לרקיע השביעי. בסדר? אז אם כן, השבע סילוקים של השכינה, הם שבע סילוקים בפגיעות בשבע מצוות שנצטוו בהם בני נוח. בא אברהם, שלא היה בעולם גדור בערווה כמו שהיה אברהם. כלומר, הוא מתקן את הקלקול הזה של עריות. וכמו שאמרו זל, עפרה בפומד איוב, שאמר, ברית קראתי לעיני ומה התבונן על בתולה. ואחרין לה מסתכל, אבל בדידי מסתכל. ואילו אברהם בדידי נמה לא מסתכל, שאמר, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מריאת, שהדעתה לא הכיר ביופיה, שלא נסתכל בה, ולכך הוריד השכינה לרקיע שישי. מובן? לתרגם, כן, וכמו, הכוונה, it is as, שאמרו, as they said, זל, bless their memory, Bava Batra, Tet Zain Amud Alef, in the tractate Bava Batra in Talmud 16a. כן? זה בסדר עד עכשיו? אז למה אתה לא עוצר אותי? אז תגיד לי, אני לא יכול. גם לא אמרת לי לאיזה שפה לתרגם. מארמית? אבל לאיזה שפה? אלף, בסדר, עכשיו אני יודע מה לעשות, כי אם לא הייתי מתרגם לרוסית אולי, לא יודע. טוב, עפרה בפומי דיוב, זה כללה כזאת, שאומרת הגמרא, לשים עפר בפה של יוב, כלומר, כוונה שיסתום את הפה. כן, למה? כי שאמר, יוב אמר, ברית קראתי לעיניי, ומה התבונן על ביטולה. אז זאת אומרת שיוב שמה מונה את רשימת המעשים הטובים שלו. אין אומר, עשיתי טוב כזה וטוב כזה, צדקה וכו' וכו'. אחד הדברים שאומר, זה שלא הייתי מסתכל על בנות. כן? יפה, נכון? כן? ברית קראתי לעיניי, ומה התבונן על ביטולה? מה זאת אומרת, מה התבונן על ביטולה? באחרינה, לא מסתכל. הוא לא היה מסתכל על בנות אחרות מאשתו. אבל בדידי, אבל באשתו, מסתכל, היה מתבונן. ואילו, אגב, זה מותר. מותר לאדם להתבונן ביופיה של אשתו. ואילו אברהם בדידי נעמה לא מסתכל. אברהם אפילו בשלו, באשתו לא הסתכל, שאמר, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מריאת, שהדעתה לא יכיר ביופיה, שלא נסתכל בה. ולכך הוריד השכינה לרקיע שישי. בסדר? הוא היה גדור בערווה במיוחד. בסדר? עמד יצחק, מה שקצת לא מובן לי, הרי כל הדברים האלה כתובים ברשי על הפסוק הזה. טוב, עמד יצחק והיה צדיק בדין, שקיבל עליו מידת הדין באהבה, שהרי פשט צווארו להישחט. והנה הוא הפך סדומיים שקלקלו הדין. ואין חילוק בין דין שמיים ובין דין בית דין של מטה. הכל הוא הדין, וידוע כי מידת יצחק מידת הדין. לכך הוריד השכינה ברקיע חמישי. בא יעקב והיה מקדש השם, וכדכתיב קרא והקדישו את קדוש יעקב. וברכה שלישית, אתה קדוש ושמך קדוש מיוסד כנגד יעקב. כי שלוש ברכות ראשונות הם נגד אברהם, יצחק ויעקב. ואף המלאכים מקדישים בשם יעקב, דכתיב ברוך אלוהי ישראל. וכמו שמבואר למעלה, שהמלאכים מקדישים בשם יעקב. ולפיכך הוא נגד אנשי דור הפלגה שהיו מברכים השם. והוריד השכינה לרקיע הרביעי. כלומר, זה כנגד הגידוף. כן, מעניין שהקבלות האלה שעושה כאן המהר"ל, זה לא הקבלות המקובלות. בדרך כלל עושים הקבלות אחרות, נכון? אז כאן המהר"ל יש לו יצירתיות, מה שנקרא. לוי, הפך גזל, החומד ולוקח, שאינו שלו. ולוי, הפקו, שהרי כל שבטו לא היה להם חלק בארץ ונחלה בביזת השם. ובביזה, השם הוא נחלתו. ולכך היה לוי, נבדל מענייני הממון ורדיפת הממון. ואפילו מה שראוי היה לחלקו, לא היה לו. ואם לא היה מוכן שבט לוי לדבר זה, לא ניתן לו הקדוש ברוך הוא דבר זה. רק היה מסתפק בשלו. כן, זאת אומרת, לוי, שבט לוי היה שבט שרחוק מענייני ממון. במה עוסק שבט לוי? לומדים תורה, עובדים במקדש, כן? מלמדים תורה. מה עם כסף? לא רוצים כסף. ברור. כי אם הם היו צריכים כסף, ואז הם היו דורשים את הכסף. וברגע שאתה דורש ממישהו כסף, אתה מפסיק להיות המשפיע, אתה המושפע. ואין לומר... קיבלו מעשרות. עשו טובה. עשו טובה שקיבלו את המעשרות. ואין לומר שבטו בלבד, הרי כתוב שאין דבר יותר גרוע מכהן שמסתובב בגרנות, נכון? עוזר בגרנות, כן. נכון. אם הוא בא לבקש, אל תיתן לו. כן? התקציבים לשבט לוי צריכים לבוא מנדיבות הלב של האומה, לא מדרישה של שבט לוי. אבל זה היה האופי של שבט לוי, שבאמת היו רחוקים מדרישות כאלה. איזה צדיקים שבט לוי. טוב. ואין לומר שבטו בלבד, אבל לא הוא עצמו, לוי ההיסטורי, שדבר הזה לא ייתכן, כי אם לא זכה שבטו לזאת עמידה מן אביהם, לא זכה שבטו לזה. כי שם לוי לכל השבט. לכן הוריד השכינה לרקיע של אישי. כהת. נגד עבודה זרה. משפחתו עובדים בגופם לשם יתברך, שהם היו נושאי המקדש. וכל זרעו היו עובדים אל השם יתברך בגופם. לא כמו בני גרשון ומררי, שהיה להם עגלות. אבל משפחת הקהתי בכתף יישאו. וזהו נקרא עבודה. דבר שיעבוד בגופו. וכן מזרעו, הכהנים, שעליהם העבודה בעצם, ולפיכך הוריד השכינה לרקיע השני. בא עמרם, ואמרו, והיה צדיק גדול עד שלא חטא ועל ידו לא במיטה. ואמרו חכמים במסכת בבא בתרא שעמרם מת בעטיו של נחש. מה זה עטיו? מה פירוש המילה עטיו? עטיו זה מילה בארמית. מה זה עטה בארמית? ומה זה עטה? מה? לא, לא, לא עטה. עטה. לא. או שיודעים או שלא יודעים. עטה זה עצה. עצה. כן, עטין, נכון. לא, זה בטט, כן. טט וצדים מתחלפות כידוע. כן, אז בעיתו של נחש, הכוונה, בגלל העצה שנתן הנחש לאדם הראשון. זה נכון, לחווה. אז הוא מת בעיתו, בגלל העצה שנתן הנחש. ואז מכוח זה נגזרה המיטה על כולם. כן, ואמרם הוא אחד מארבעה שמתו בעתיו של נחש, כוונה שלא חטאו מימיהם. כן, מעניין, מי הם הארבעה? ישי, בנימין. לא.
לא
יצחק? לא. אז אמרם. אמרם, יפה. כבר שלושה יש לנו, כן?
ישי.
ישי כבר אמרנו. ישי.
אמרם.
בנימין. לא. יפה. כלאב בנו של דוד. כן, כלומר, כלאב. אז זה הגמרא אומרת, ארבעה מתו בידיו של נחש. והם בנימין בן יעקב, אמרם, ישי וכלאב. נכון? ארבעה אלה לא חטאו. מה המיוחד שלהם? שם אבא של או בן של, נכון? של אבא ובן של יעקב, משה ודוד, נכון? מה זה אומר? שיעקב, משה ודוד כן חטאו. כן חטאו. אם אומרים לך שאמרם אביו של משה לא חטא, סימן שמשה כן חטא. אם בנימין בנו של יעקב לא חטא, סימן שיעקב כן חטא. אם ישי וכלאב, אב ובן של דוד, לא חטאו, סימן שדוד חטא, נכון? זאת אומרת יש, עכשיו שימו לב, מה עשה יעקב בחיים שלו? הקים את עם ישראל. מה עשה משה? נתן את התורה. ומה עשה דוד? נתן את הארץ. עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. זה שלושת האנשים המשמעותיים, נכון? אם אתה עושה משהו משמעותי בחיים, חייב להיות, יהיה איזה פשלה. חייב להיות. זה אחריות שאתה מוכרח לקחת. אתה רוצה לא לעשות פשלות, תעמוד בצד. בסדר? מצד שני, בזכות האנשים האלה שעומדים בצד, קמים לנו השלושה האלה. בסדר? זה מוסר גדול. כן, אדם אומר, אני לא רוצה להתלכלך. בסדר, אבל אתה לא תשנה כלום בעולם. כן, בדיוק. יעקב, משה, דוד. אומר רבנו הבן איש חי, יעקב, משה, דוד בגמטריה, מה זה יוצא? ישראל. כלומר, מה זה ישראל? זה עם, תורה, ארץ, ביחד. בסדר? איך יש תורה בישראל? יש ישיבות. איך יש ארץ ישראל בידינו? צהל. נכון? ואיך יש עם ישראל? עם. נכון? מי שדואג לעם. אז שלושת הדאגות ביחד זה ישראל. אבל מה אמרנו לגבי אנוש? אם אתה מפריד, טוב, שני, יאללה. אז איפה היינו? ואמרו חכמים, מה? לא מוזכר בארבעה, מה אני אעשה? לא מוזכר בארבעה. ואמרו חכמים בסכת בבא בתרא, שאמרה מת בעתיו של נחש. כלומר שלא היה ראוי לו המיטה. רק בשביל הנחש שהביא המיטה לעולם, ולפיכך הוא נגד קין, שהוא היה תופס אומנות של נחש הקדמוני, והביא המיטה לעולם. ואילו אמרם לא מת בשביל חטא עצמו. כלומר, הוא מת, אבל לא בגלל החטא של עצמו, אלא בגלל חטאי אחרים. והרי הוא הפך קין לגמרי, שקין הביא המיטה לאחר, ואמרם אף מה שדרך העולם שמביא מיטה לעצמו על ידי חטא עצמו לא היה מביא. נמצא אמרם כולו חיים, וקין כולו מיטה. ודבר זה מבואר, לכן הוריד השכינה לרקיע הראשון. בא משה, והיה צדיק, שפרש מן האישה. מה, זה צדקות לפרוש מן האישה? זה לא צדקות. אצל משה זה צדקות. כן? כי הוא עלה למדרגה מעל בני אדם. בזה תדע שלא היה חמדה עם משה. שאילו היה חמדה עם משה, לא היה ראוי שיהיה פורש מאשתו, כדי שלא יבוא לידי חטא. לכך יש לדעת שלא היה נמצא אצלו החמדה. לכן היה נגד אדם הראשון, שהיה בעל חמדה. ולכך הוריד השכינה לארץ, שהייתה השכינה שווה אל מקומה הראשון. כן. שלושה ימים. ומכל מקום, נדע מזה, אז עד עכשיו זה היה שבעה הורדות, נכון? אבל מה אתה לומד מזה? שאיפה השכינה צריכה להיות?
ירושלים.
כתוב ירושלים פה? בארץ, נכון? השכינה צריכה להיות בארץ. וזה בניגוד לדעה של הפילוסופים, שהשאיפה של האדם היא רוחנית. ומכל מקום נדע מזה שהשכינה מקומה בארץ. לטעם אשר ידבר. כלומר, כל זה היה בתחילת הפרק, אם אתם זוכרים, זה פרק ארוך קצת. כן, בתחילת הפרק שצריך לדעת מה הייתה המטרה של יציאת מצרים. המטרה של יציאת מצרים הייתה שתשרה שכינה למטה. בסדר? אגב, זה בניגוד לכל האמירות שיציאת מצרים הייתה בשביל מתן תורה. הוא אומר, לא, הוא לא ככה, אלא שתשרה השכינה במקדש, למטה. כן. נו. זה נחשב לטקטיקה. כן. הוא רצה להילחם נגד פרו. לפעמים עושים דברים כאלה. ועוד יתבהר מה שזכו התחתונים בפרט להיות שכינתו יתברך בתחתונים. אם לא היה החטא המבדיל בין הנמצאים ובין העילה. בסדר? כלומר, כאן זה שאלה, בסדר. כאן הוא הביא מקורות. הוא הביא מקורות לזה ששכינה צריכה להיות למטה. יפה מאוד. אגב, איך אנחנו יודעים את זה? כי אנחנו לומדים את זה בספר. אבל אם יש תלמידים שנמצאים פה ויש ספרים פה, מסכנים. איך הם יעשו? איך הם ילמדו? נכון? אני חושב שיש פה בעיה מוסרית. שאנשים שיש להם ספרים, והם רואים שיש פה ספרים על השולחן, ולא דואגים לתלמידים אשר שם, מה יעשו אותם התלמידים המסכנים? אבל הדבר בא לידי תיקון, ברוך השם. אנחנו כן ממשיכים בשינטט, עמוד שינטט. כן. אתם רואים איך שדברים לפעמים מתקנים ככה, לא מרגיש. זאת אומרת שעד עכשיו המהר"ל הביא מקורות. זה יפה מאוד שאתה מביא מקורות, אבל מה הסברה? מה ההיגיון? לכאורה דברי הפילוסופים חכמים יותר. כן, כרי מה אני צריך את כל הכלא הזה של העולם הזה? כן, יש, היה גוי אחד בשם פיתגורס. הוא אמר שהעולם הזה הוא קבר לנשמה. כן? הנשמה קבורה פה, מסכנה. היא רק מחכה לשחרור שלה. נכון? יש היגיון? מה? כן, המוות זכור זה השחרור. כאילו העולם הזה זה המוות, לפי התפיסה הזאת. כן? וגם סוקרטס אמר את זה אחר כך, וגם הנוצרים אמרו את זה. ולפעמים גם אפילו אנחנו אומרים את זה. כן? יש בתוך היהדות אמירות שרואות את העולם הזה כבית כלא. נכון? ומצד שני אתה אומר שריבונו של עולם רוצה לשכון למטה. מה לא לשכון למטה? תן לי להשתחרר מן הלמטה הזה. אני רוצה לעלות למעלה. כן, בת מלך. אז זה שהוא הביא מקורות לזה שהשכינה צריכה לשרות למטה, זה עוד לא מסביר לנו מה ההיגיון שיש מאחורי זה. נכון? אז ההיגיון מתבאר בפרק 67 בעמוד שינטט. בסדר? עלו פרק סמך זין. התבאר לך בפרקים שעברו. כי אל תפן אל מנחתם, היא מנחת שו. מי זה מנחתם של מי? זה נאמר על דתן ואבירם בפסוק, כן? בסדר, אבל לאיזה דתן ואבירם מתכוון כאן המהר"ל? איזה נוצרים? מה דיברנו עד עכשיו? מה דיברנו עד עכשיו? מה דיברנו? מה היה הנושא שעסקנו בו בדקות האחרונות? מה? השראת שכינה והקושי, שכינה למטה, כן? והקושי המנטלי שיש לנו עם זה. כן? לכאורה, פילוסופיה. כן, ומי בעד השחרור של הנשמה? מי זה כולם? בעיקר הפילוסופים, נכון? כלומר, הפילוסופים בנו קונסטרוקציה שלמה, לפיה תכלית האדם זה לעלות למעלה, נכון? ועל זה אומר המהר"ל, הסברתי לך שאל תפן אל מנחתם. מנחתם של מי? מי זה הם? יפה, יפה מאוד. כן? כן. אגב, אנחנו צריכים גם למסור לכל הצופים שימסרו מזל טוב לחיים מימון שמחתן היום את צאצא. או. כן. כן. מה? יש לו חתונה היום. אבא פה. כן. גם החתן פה. גם החתן פה. יפה, מזל טוב, מזל טוב. טוב, אז זהו, יזכו להקים בית נאמן ושמח בישראל. הם וכל הרווקים הזקוקים לישועה. טוב, יתבהר לך, והרווקות. בלי לחץ. התבהר לך בפרקים שעברו. כן, אומר המהר"ל, כי אל תפן אל מנחתם. היא מנחת שווא, אשר הביאו אל השם. כי הוא יתברך קרוב אל המלאכים מצד שנמצאים עליונים. אגב, יצוין שדברים כאלה מצויים גם ברמב״ם. כן, הרמב״ם בספר מורה הנבוכים בחלק שלישי דן בשאלה של מהי תכלית הבריאה. הוא אומר שנלאו הנפשות מלמצוא תכלית לכללות הבריאה. הוא אומר, מה אתה אומר תכלית הבריאה? איך אתה יכול לדעת מה תכלית הבריאה? בכלל אומר הרמב״ם, אין, כלומר יותר פשוט, המסקנה היותר פשוטה בהבנת דברי הרמב״ם, זה שלפי הרמב״ם אין תכלית לכללות הבריאה. יש תכליות, תכליתות אפשר לומר, נקודתיות. למשל, תכלית העציץ לקשט את הבית, תכלית הכוס לקבל נוזלים, תכלית האדם לעבוד את בוראו. כל הדברים האלה הם דברים חלקיים. אבל תכלית המציאות כולה בכללה, אומר הרמב״ם, אתה לא יכול לדעת מה התכלית. בכלל אין תכלית. מה אתה אומר?
אני לא מבין שכל התכליות,
אומר הרמב״ם, אם תגיד שיש תכלית לכללות הבריאה, תשאל השאלה, ומה התכלית של התכלית? זאת אומרת, ריבונו של עולם הרי הוא לא זקוק לכלום. לכן, ברגע שאתה אומר שהוא עשה את הבריאה לתכלית, זה סימן שהוא בא להשלים איזשהו חיסרון שיש אצלו. לכן אומר הרמב״ם, נלאו הנפשות למצוא לזה תכלית. בסדר? למרות שאפשר להסביר את הרמב״ם קצת אחרת, אפשר גם להסביר, כי הרי שם הרמב״ם אומר, אם כבר היית מבקש תכלית, ברור, אומר הרמב״ם, שלא האדם הוא התכלית. כי האדם הוא סך הכל ג'וק. וכי בשביל ג'וק נעשה הכל. לכן, מה? לא. לא. לא, הרמב״ם לא כותב דברים כאלה. הרמב״ם כותב שהאדם השלם הוא תכלית העולם שתחת גלגל הירח. כלומר, העולם התחתון, והעולם התחתון האדם הוא התכלית. אבל כללות ההוויה, זה הרמב״ם לא אמר. בסדר? לכן אומר, ברור, אומר הרמב״ם, שאין מה להשוות בין הג'וק הזה, לבין הגלגלים העליונים והמלאכים שהם ההשגה שלהם את האלוהות פי כמה וכמה מההשגה שלנו. לכן לא ייתכן לומר שבשביל הג'וק הקטן הזה נברא העולם, אם כבר בשביל המלאכים. ברור? למה הרמב״ם חושב שהמלאכים גדולים מן האדם? כי ההשגה שלהם יותר גדולה. ומה עם זה שלאדם יש בחירה חופשית ולמלאכים אין בחירה חופשית? אולי זאת מעלה שיש באדם שאין לה מלאכים, שיש לאדם בחירה חופשית. חשבת על זה? חשבת על זה? תשובה, הרמב״ם לא חושב שהבחירה החופשית זאת מעלה. בסדר? הוא חושב עד רבה שהבחירה החופשית זה אפילו חיסרון. כי מה זה בחירה חופשית? זה האפשרות שאני אבחר את הרע. אז זה כבר, אז זה חיסרון. זה כמובן גם האפשרות שאבחר את הטוב. אבל המלאך הוא מסודר. הוא מובטח לו שהוא תמיד בוחר בטוב. נו, זה יותר טוב. כן? זה קצת שונה ממה שהורגלנו לו על ידי החסידות, למשל. שיש מעלה, או על ידי הרמח"ל, שיש מעלה מיוחדת באדם שהוא בעל בחירה חופשית וכו'. יש גם ברמב״ם קצת נקודה כזאת בשמונה פרקים, אבל בדרך כלל זה לא זה. לכן אומר המהר"ל, אל תפן אל מנחתם של אלה שהביאו מנחה אל השם שהיא מנחת שווא, שאומרים שהתכלית זה המלאכים. כן, תוארת. זאת תפיסה מסוכנת מה שאמרת. כן, אני לא נגד, אבל אני אומר שזה חידוש. כלומר שהמלאכים, כיוון שאינם יכולים לעשות תשובה, כיוון שהם לא יכולים לעשות רע, אז מילא הם לא יכולים לגלות את הקדוש ברוך הוא דרך הרע. נכון? נכון, כולל גם את הרע. ואילו האדם יש לו יכולת כוללת. נכון. התפיסה הזאת היא אמנם תפיסה נכונה, אבל רחוקה מלהיות תפיסת הרמב״ם. בסדר? למרות שיש בסוף פרק חמישי של שמונה פרקים רמז לזה גם כן. נכון? על הפסוק בכל דרך אחד האהו, שם הרמב״ם מביא את הדרשה אפילו לדבר עבירה. שהאדם משתמש בצדדים הרעים שלו גם לעבודת השם ודעת השם. כן? הוא כותב את זה בשליש שורה בערך. כן? אבל כותב את זה. יכול להיות שיש סוגיות שהרמב״ם לא רצה לפתוח. זה גם יכול להיות, כן.
בצד שלי, הייתי אומר שלפחות ללכת
בתשובה, צריך לתת איזו מידה של בחירה. אחרי שבחרתי ברע, אני עושה תשובה. הדחף עצמו כן, אבל ההחלטה שלי להישמע לדחף הזה, זה החלטה שלי. אתה צודק, כלומר, ההתחלה של התשובה היא בחירית. אחר כך התשובה עושה אותי קדוש. ככל שיש יותר קדושה, כך יש פחות בחירה. זה כלל גדול. יותר קדושה, פחות בחירה. אבל ההחלטה להתקדש היא החלטה בחירית. כן. מה? טוב. ובכן, מה? מבטלים, נו. לא הבנתי את השאלה. לא דיברנו על הבחירה של הקדוש ברוך הוא. דיברנו על המלאכים מול האדם. של המלאכים אין בחירה, לאדם יש בחירה. נו. נו, אז אתה אומר שסופר מעלה. כן, שלך להסביר את המאמרים האלה. הרמב״ם לא מתיירד ממאמרים כאלה. לא. מאמרי חז"ל אצל הרמב״ם, פתאום הוא נותן לך פרשנות כחומר ביד היוצר, הפוך ממה שאתה רגיל לחשוב. בסדר? טוב. אז הוא אומר, התברר לך בפרקים שעברו, כי על תפן אל מנחתם, ממנחת שווא אשר הביאו אל השם, כי הוא התברך קרוב אל המלאכים, מצד שהם נמצאים עליונים, שאין הדבר כן. כי אם לא שהיה חטא מבדיל בין השם התברך ובינינו, היה שכינתו בתחתונים. וזהו רוממות וגדולה אל השם יתברך. ובפרק בני העיר, במסכת מגילה, דף למד א', כן. נכון, זה באמת דבר תמוע. נכון? בשביל זה יש פרק סמך זין, כדי להסביר לנו את זה. מה הגדולה של הקדוש ברוך הוא וזה שהוא פונה אל הג'וק הקטנצ'יק הזה שבלב האדמה. כן? ובפרק בני העיר, מגילה למד א', עמוד א', אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו וכו'. הפירוש הנראה, שבא לבאר רבי יוחנן, שההפך הוא ממה שחשבו ברוממות השם יתברך, כאשר נמצא כבודו בין עליונים. וזה אינו. כי רוממות השם יתברך, כאשר הוא מצורף אל השפלים. ולכך, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. אולי אני אסביר את זה בשפה שלי. יש שני סוגי מלאכים. מלך קטנצ'יק ומלך ענק. מלך קטנצ'יק, מה יעשה כדי שידעו שהוא המלך? ירחיק את עצמו. מה זה, כמה דאווינים יהיה כדי לפגוש את המלך? לפגוש את המזכירה של השר של המלך. אתה צריך לעבור דרך בירוקרטיה אינסופית. וגם לנסח את המכתב שלך באלף ניסוחים, ושזה יעבור בדיקת עורך דין, והכל והכל. ואז תוכל לדבר שלוש דקות כשאתה עומד. נכון? זה נותן לך הרגשה שהמלך, מה זה גדול? כי מצד האמת, המלך הוא כזה. לעומת זה, יש מלך שהוא ענק. הוא, גדולה עצומה יש למלך הזה. מה הוא יעשה כדי להראות את גדולתו? יוסיף עוד גדולה? אלא הוא ילך לקנות עגבניות בשוק. וכשהוא קונה את העגבניות בשוק, כולם רואים, הוא המלך. כלומר, שום דבר מרוממותו לא ירד ממנו כשהוא הלך לקנות את העגבניות. בסדר? אז גדולתו של מלך ענק זה דווקא ענוותנותו. זה מעלתו של המלך. אז זה מה שאומר כאן. וביאור עניין זה, שכאשר... ולכן בכל מקום שמוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא שם אתה מוצא ענוותנותו, וביאור עניין זה שכאשר מזכיר שהשם יתברך הוא עליון וגדול מאוד על הכל, צריך את זה לזה שהוא יתברך כמו שהוא גדול על הכל, כן יתברך כולל הכל, שזהו לא שבחו מיוחד שהוא כולל הכל, כמו שהוא גדול על הכל, ומה שהוא כולל הכל רצה לומר שהכל אצלו גדול וקטן ושווה. ואל הכל הוא פונה, ולפיכך אמר, כי הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. וגומר, מה זה וגומר? אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה. ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. והיה משמע שהוא גדול על הכל, אבל אינו כולל הכל, שעד רבה, מפני גדולתו אינו משגיח בכל הנמצאים, ועל זה אמר, כי הוא יתברך עושה משפט, יתום ואלמנה ואוהב גר וגומר. ובזה יכלול כל הנמצאים בשווה, פונה אל הכל ומשגיח בכל. כך היה נראה הפירוש. מה זה כך היה נראה? זה פירוש ראשון ופשוט. אחר כך יש פירוש יותר עמוק. זה בהמשך. אבל כיוון שהגיע המבזק, אנחנו צריכים לחדול כאן. שלום.